הלו.
שלום שלום, מדבר יושב ראש תנועת אם תרצו, מתן פלג.
אהלן יונה, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
כיף שהתקשרת. אז כמו שדיברנו לפני כן, בעצם בגלל שאנחנו נמצאים הרי באירוע מטורף, המלחמה הזאת שנכפתה עלינו בשמיני עצרת, בשביעי באוקטובר, שלמעשה אנחנו היום כבר ביום ה-47 לתחילת המלחמה, לאסון שפתח את האירוע הזה, נמצאים, נכון, דיברנו על זה גם באמת, נמצאים במקום שנראה שהרבה בחברה הישראלית רוצים פשוט לדבר, לחשוב, לשמוע זוויות, גם כלליות וגם ביטחוניות וגם לאומיות, אולי גם סוציולוגיות, על האירוע, על מה שקורה, כי בעצם יש לנו פה התרחשות היסטורית, שצריך לדבר עליה, מכל ההיבטים האפשריים. עכשיו, בגלל שכל כך הרבה אנשים במילואים, ובגלל שכל כך הרבה אנשים מאוד עסוקים, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה בהתנדבות, בהתנדבויות וכל מיני דברים, אנחנו ננסה ללכת על קונספט של פודקאסט שכל כולו זאת פשוט הקלטת שיחה, שיחה בין שני אנשים. ואם זה יהיה מעניין וטוב, אנחנו נראה שיהיה לזה הרבה האזנות. אם לא, יהיה לזה פחות. מה אתה אומר? כדאי לנסות?
נשמע מרתק, אין אפילו מרענן. אני ברשותך אקח את זה מפה עם מספר שאלות.
אתה רוצה להתחיל? תתחיל. תשאל.
בשמחה, בשמחה. מתן, תראה, אתה פרסמת לאחרונה מאמר בערוץ 7 בשם חמאס באו לקלל והגבירו את התקווה. תוכל להסביר את תהליך ירידת הדורות שאתה טוען שנעצר?
כן. ברור שהאסון שנכפה עלינו, מעל 1400 הרוגים, וזה... זה דבר שאף אחד כמובן, כולם היו מוותרים עליו, בוא נאמר ככה, כולם היו מוותרים על האסון הזה. יחד עם זאת, אני חושב שהאסון הזה גם יצר סוג כזה של התחלה מאפס, שהוא דווקא יכול לפתוח לחברה הישראלית צוהר לעתיד, תקווה לעתיד, ואני אסביר למה אני מתכוון. המון פעמים כאשר מדברים על ירידת הדורות, התפוררות של חברות, התפוררות של אימפריות, בדרך כלל לוקחים שתי תיאוריות להתעסק איתם. האחת זאת תסמונת 70 השנים של עם ישראל, וכמובן מכוונים לכך שבית ראשון נפל אחרי 70 שנה, נכון? דוד המלך מלך 30 שנה, ושלמה אחר כך עוד 40, זה 70, ורחבעם בעצם זה שאיבד את הממלכה, היא נקראה לשניים, הממלכה נקראה לישראל ויהודה, אצל הנכד, אצל דור השלישי, אצל הדור שלנו כביכול, אצל הדור השלישי, גם אצלנו זה היה ככה, כאילו היום במדינת ישראל. עוד פעם אחת שמדינת היהודים איבדה את עצמאותה אחרי 70 שנה, זה בממלכת החשמונאים. שמעון היה המלך הראשון, ואחריו מתחילים למלוך עוד מתוך השושלת של חשמונאי, המלך ינאי, אחד המפורסמים, אחר כך שלום ציון המלכה, ובעצם במלחמת האחים שמתרחשת בין הורקונוס ואריסטובולוס, הם מאבדים את העצמאות אחרי 70 וכמה שנים. ולכן המון פעמים מדברים על הדמיון הזה בין בית ראשון, ממלכת חשמונאי, והפחד במדינת היהודים הקיימת היום, מתסמונת ה-70, הרי גם אנחנו ב-70 שנה. תיאוריה נוספת, מכיוון אחר, אולי פחות מכירים אותה, זה התיאוריה של איבן חלדון. איבן חלדון הוא היסטוריון מוסלמי שחי במאה ה-14 בספרד וצפון אפריקה, והוא דיבר על חמשת השלבים, חמשת השלבים של אבן חלדון, אולי זה, למרות שהוא היה היסטוריון, הוא גם היה במידה מסוימת מה שנקרא היסטוריוסוף או היסטוריוגרף, אדם שעוסק לא רק באירועים היסטוריים ומנסה לכתוב אותם, אלא גם בתהליכים שהובילו אותם. וההיסטוריה של, והתיאוריה של אבן חלדון אומרת שהתהליכים היסטוריים גדולים, למשל התפוררות של אימפריות, מתרחשות בחמישה שלבים. בהתחלה יש לך את הדור הכובש, הוא בעצם הדור החזק, הקשוח, שכובש את את האדמה מסוימת, מידי אנשים חלשים, ואז אחריו יש את הדור השני, שגם יונק את ההשראה ואת החינוך מהדור הראשון, הוא גם דור של לחימה, ואחריו יש דור פוליטי יותר, שכבר נולד לתוך מדינה חדשה, מדינה קיימת, מדינה שהסבא שלו כבש, הוא כבר יותר מדינאי, יותר פוליטי, יותר חלקלק, פחות קשוח, פחות בא מהמדבר, וככה מגיעים הדורות, כמו ירידת הדורות כזאת, עד למעשה השלב החמישי, לטענת אבן חלדון, שזה כבר הדור שמאבד את האימפריה שוב, הורס את המדינה, כי הוא נולד לתוך עולם, שהוא לוקח את הכל כמובן מאליו, הוא מרשה לעצמו להשתולל, הוא לא יודע שיש אופציה אחרת מלבד החיים עצמם, המדינה שהוא נולד בה, ואז הוא מאבד אותה, לדור, לשבט אחר שמגיע מהמדבר. תהליך כזה של מעגלי. עכשיו, על פניו, אם אתה רואה את שתי התיאוריות האלה, ואתה משווה אותם למדינת ישראל של היום, ובוודאי אתה משווה אותם למכה שישראל קיבלה עכשיו, אתה יכול תיאורטית לחשוב ולומר, וואו, הנה זה קרה. אנחנו הולכים לאבד את החברה, לאבד את המדינה, בגלל שזה תסמונת 70 השנים, או הדור הרביעי-חמישי, על פי אבן חלדון. אבל, מה אני טוען בעצם? אני טוען, שבעצם השעון התאפס, וסופרים מההתחלה, עכשיו, בעקבות האסון, וזה לא תחילת הסוף, זה בעצם מתחילים לספור מההתחלה. חמאס למעשה קנה לחברה הישראלית עוד 70 שנה קדימה. למה? כי תשים לב מה החברה הישראלית עד עכשיו כל הזמן ממלמלת בפה. כל הזמן כולם אומרים פה שואה, שואה, זה כמו בשואה. מה קרה בשואה? הדור של השואה הוא דור שגם אם לא היית בשואה, גם היית יהודי באתיופיה ולא היית יהודי בפולין באושוויץ, אז עדיין אתה מבין את האירוע הזה שהעם יכול לעבור השמדה. ולכן זה דור שהיה ניהל את המדינה ואת החברה בצורה הרבה יותר בוגרת מאיתנו. תראה איך אנחנו פה התקוטטנו על הרפורמה בלי לראות איך לפתור את זה. אנחנו הפכנו להיות דור חסר אחריות. אבל עכשיו לדעתי, בגלל המכה שקיבלנו והטראומה שאנחנו קולטים, ואנחנו משתמשים במילה שואה, זו מילה שאנחנו שואבים מהסבא שלנו, כן? מהדור שיודע שאפשר גם לעבור שמד. אני באמת חושב שעכשיו אנחנו עוברים התאפסות, התבגרות, והתפכחות בעיקר, ולכן אני חושב שזה לא תחילת הסוף, אלא הפוך. אנחנו נמצאים בנקודת אופק חדש, שממנה ניהול המדינה יהיה יותר טוב. אנחנו נראה את זה בהדרגה, אתה תראה, הצבא בהדרגה יחליף את הקצינים שלו, הבכירים, בקצינים קצת יותר קרביים, יותר רציניים, פחות בטוחים בעצמם, יותר צנועים, יותר שקולים, פחות זכוכים. אני מאמין שהמערכת הפוליטית, החברה תעיף את כל מי שהיא זיהתה בצדק ולא בצדק כאשם או כחלק מזה או לא ראוי להיות שם יותר, ולאט לאט אנחנו נראה תהליכים של החלפת מי שלא ראוי, ובמקביל דיבור ושיח וניהול חברה טיפה יותר אחראית. ולכן אני חושב לשאלתך, החמאס אולי רצה לקלל ורצה להשמיד את העם, אבל אני חושב שקרה הפוך.
רק אם תוכל כמובן להוסיף, יש לי שאלה קטנה. הזכרת את שלמה המלך מקודם, והאם לא כדברי שלמה המלך עולם כמנהגו נוהג ואין כל חדש תחת השמש, כבר יש דיבורים על עוד פעם להגביל כמובן את נועל הפתיחה בירי על הגבול בעזה, ההשפעה של אומות העולם עדיין דור שלם מסתנזר ממנה וחושב כמובן שדעת הגויים חשובה יותר מטובת היהודים, האם נצליח פתאום להפסיק לדבר יידיש ולדבר ערבית ככה בגלל יום שואתי אחד במלחמה ארוכה?
לא צריך לדבר לא יידיש ולא ערבית, צריך לדבר עברית. השפה הקדושה והקדומה והטהורה מלפחות שתי השפות שעכשיו הזכרת. אבל פה אני חושב, והשאלה שלך היא מאוד מאוד חשובה, אני חושב שזה מה שהתכוונתי כשאמרתי, זה ייקח זמן. אבל התהליך התחיל. כי ייבחרו, אני מאמין, נבחרי ציבור, ראויים יותר, שמגיעים מסרט אחר, מסצנה אחרת, פחות גלותיים, פחות מפוחדים, אבל זה ייקח זמן, כי עדיין זה אותם אנשים. גם עכשיו, תראה, יוסי יהושע, כתב צבאי של ידיעות אחרונות, בדיוק כתב על זה, שיואב גלנט, שר הביטחון, הקים צוות איפכא מסתברא, צוות שאמור להקשות בשאלות, אבל כל מי שהוא בחר לכך, זה קצינים שגם הם עצמם אשמים בקונספציה שנבנתה כאן, התרמית השלילית הזאת שהם בנו. כלומר, קשה למצוא אנשים מאופק אחר, אבל לכן זה ייקח זמן וצריך סבלנות, אבל לדעתי זה אירוע בלתי הפיך. לטובה.
אין ספק, אבל כמובן אנחנו ברשותך נמשיך ככה לנושא קצת אחר. ידוע שמאז תחילת המלחמה, וגם אנחנו בצוות והפעילים, שהקו של אם תרצו כרגע מתמקד כמעט ורק בתפעול אספקה לחיילי צה"ל. למה זה כך?
טוב, זאת שאלה, שאלתי שאלה שבאמת גם יצאנו לדבר עליה בצוות. אני אגיד לך, אני חושב, בוא נדבר קודם כל על המסר, כן? על תודעה קובעת הוויה. ואז נתחבר מהמקום של אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אבל מבחינת תודעה קובעת הוויה, אני חושב שמה זה אומר שתנועת אם תרצו שמה את הכל בצד, וכרגע עוסקת בהספקה לחיילים. בעצם המסר הראשון זה אחרי השביעי באוקטובר הכל מתחילים מאפס. זונחים את הכל. כרגע הדבר הכי חשוב בעולם זה עשה טוב, זה לחזק את החיילים, זה לחזק את הצבא, וזה לחבר ערכית את העורף לחזית. וזה הכי חשוב, זה כרגע יותר חשוב מכל דבר אחר. כשתנועה כמו אם תרצו, שהיא עוסקת תמיד, כן, במאבק למען הציונות, לפני כן היינו מאוד מאוד, ובצדק, שקועים בתיקון מערכת המשפט, אבל ברגע שאם תנועה כמו אם תרצו, שם את הכל בצד, ואומרת, עכשיו זה הזמן רק לעזור לחיילי צה"ל, אז מעבר לפעילות הפעילות עצמה, המעשה עצמו, של להביא מעיל לחייל, או כסדה טקטית לחייל, או פנס, או לא משנה מה, קודם כל המסר. המסר אומר של, שמים את הכל בצד, לא מחלוקות, לא עניינים, ועכשיו רק חיילי צה"ל, עכשיו רק הישרדות, עכשיו רק לנצח. זה מסר שהמטרה שלו זה לאפס, זה להיות כוכב הצפון, זה לאפס כוונות. שים את הכל בצד, לא מתווכחים על כלום. לא מעניין אותי שום דבר, מעניין אותי לנצח את האויב שבא עלינו, נקודה. זה המהלך של לעזוב את הכל ולתספק את חיילי צה"ל. ואגב, צריך לומר גם ביושר, והיו לנו פה מתנדבים, מקרן וקסנר, מי היה חלם על זה? אבל זה אנשים, והיום נפגשתי הייתי במפגש עם הראשים של אחים לנשק, מי חלם על שדבר כזה יקרה? אבל זה מתוך מקום, של לשים את הכל בצד, ולזוק הרגע רק לחיילים. ואת המחלוקות, או לשים בצד, או לשכוח מהם. אבל לא להתעסק בזה. זה המעשה. יחד עם זאת, רק אני מניח שאתה הרי יודע, כי גם על זה דיברנו היום, מחר גם יעלה שלט מאוד מאוד גדול, שלט חוצות מאוד גדול, ככה לחבית בצומת גלילות, שכתוב על זה, עם שלם דורש ניצחון, עם קווי מתאר, מה זה אומר ניצחון? חיסול החמאס, פירוז הרצועה, החזרת החטופים, ונטרול האיום מהצפון. כלומר, אם תרצו, after saying that, אחרי שדיברנו על כל הדברים של מה המסר של לתספק את חיילי צה"ל, אנחנו גם כרגע רוצים גם להתחיל לתחום את הנושא של זה ניצחון ולזה צריך להגיע. כמו שאגב בהתחלה, בתחילת המבצע, גם תחמנו קו אדום. אנשים לא הבינו למה יצאנו כזה למיני קמפיין שתחת הכותרת של ביבי, תחסל את החמאס או תתפטר. ואנשים לא הבינו מה אתם מתנפלים עליו. אבל הסיבה לכך הייתה כדי לתחום קו, להסביר לראש הממשלה, להזכיר לו שאין דרך אחרת. שלא יחשוב בשיחות שלו שיש עוד אופציה מלבד חיסול החמאס. אגב, זה גם הגיע אליו הקמפיין. הוא לא אהב אותו. זה לא אכפת לי. אנחנו לא עובדים אצל אף אחד. אנחנו עובדים רק בשביל עם ישראל. עבד של גוי קדוש. אבל זהו, אני חושב שזה עונה על שאלתך.
ובכל זאת מתן, אמנם הקמפוסים סגורים ברובם, ופרויקטים של התנועה שהם היו הלחם והחמה שלה בשנים האחרונות, נטיות, חשיפת וטיות בעד האנרכיסטים, אלו גם דברים שאמורים להיות בוערים היום במדינה, איך התנועה מתייחסת.
אז גם פה אתה צודק לגמרי, ופה באמת קרה, קודם כל ברמה האובייקטיבית, באמת בגלל שכל כך הרבה אנשים נמצאים בצו 8, אז גם בצוות המנהל, הצוות המארגן של אם תרצו, וגם המתנדבים הבולטים של התנועה, האלה שמארגנים את המתנדבים, סוחפים אותם, מפעילים אותם, או יוצרים כיסי פעילות, כולם בצו 8. כלומר, ירדנו בכמות הפעילים שלנו משמעותית, כי באמת רוב הפעילים של התנועה הם צעירים. עכשיו, אבל באמת לאט לאט, אחרי שהתחלנו ככה להתאפס, אז באמת, שמעי, עשינו לאחרונה נטיעות של 60 עצים באותניאל, ואגב, אנחנו הולכים עכשיו לנטוע עוד 400 עצים באותניאל, לזכר פדיה מרק, השם יקום דמו, שאחותו, שתזכה לכם ארוכים, אורית, היא חברה טובה של התנועה, אז כאילו בסוף אנחנו איננו חזרה את פרויקט הנטיות, וכפי שאתה יודע, כי אתה המוביל של הפרויקט, גם עם אנרכיסטים, למרות שאנחנו לא רוצים כרגע להתקוטט ולהתעמת עם אף אחד, אבל כשראינו אנרכיסטים, תומכי BDS, הולכים ומציקים לחיילי צה"ל, אז כמובן שידעת להיכנס לרכב למרות שהיה מלא בציוד של חיילי צה"ל, ולנסוע להרחיק אנרכיסטים מחיילים, שבעיניי זו עבודת קודש. מי שפועל, יש הבדל בסוף בין אחים לנשק לצורך העניין, שזה בין הארגון שמאל שיש לי עליו ביקורת מפה ועד להודעה חדשה, אבל אני לא שם אותם באותה קופסה, באותה סירה, עם אנרכיסטים שקוראים לחיילי צהל נאצים, ומנסים להשפיל אותם ולהעביר להם הטרדות מיניות ללוחמות שלנו ביוש. זה חייבים להמשיך, ואני חושב שאתה עושה את זה בצורה מוצלחת מאוד. עובדה שמתחקים מהחיילים שאתה מגיע. אתה וחבריך.
יש לנו את הכלים שלנו ואת הניסיון להתמודד עם הדבר הזה, ועם הצלחות לא רואות בכלל. אנחנו ברשותך נמשיך הלאה. אתה פרסמת מאמר במגזין מראה בשם ביום שאחרי כולם יהיו צודקים. בוא נדבר, מתן, על היום שאחרי המלחמה. מי יהיה צודק? אתה תוכל להסביר את הטייטל הזה?
כן, אני אשמח. לפני שניגע במאמר, אני רק אגיד לפני כן, שכדי לדבר על היום שאחרי, קודם כל צריך לדבר על היום שהיום. היום שאחרי יהיה מושפע באופן ישיר מתוצאות המלחמה, מכמות ההרוגים, מתוצאות המלחמה, וכדי שיום שאחרי יהיה יום טוב, צריך לחסל את החמאס. אם בסוף המבצע, בסוף המלחמה, יצא לך יחי סינואר עם אחשימו, עם איזה נאום מנצחים, אז היום שאחרי יהיה יום לא טוב, יהיה יותר קשה. החברה תהיה יותר מדוכדכת, יותר כועסת, יותר תחושת פספוס, זה אירוע לא טוב. צריך להקות בהם טוב, כמו, טוב טוב, גם בדרום, גם בצפון, להביא תוצאות מרשימות, כדי שישראלים פה יחזרו לחיים. יחזרו לחיים, יש היום, אני מדבר עם, גם כמוך, כן? עם אנשים, קודם כל יהודים מכל העולם, אתה מתקשר לזה יהודי בקנדה, או משלו, אתה שואל אותו מה שלומך, הוא מגיע, אומר, לא ישנתי חודש. אתה פוגש מישהי במחנה יהודה, מה שלומך, לא ישנתי חודש. כולם במועקה בלתי רגילה, ואת המועקה הזאת צריך לשחרר רק על ידי חיסול הטרור ופירוז הרצועה, החזרת החטופים. ובכל זאת, למה ששאלת, מה הכוונה ביום שאחרי כולם צודקים? צריך להבין שאחד הדברים הכי דרמטיים שקרו פה בשביעי באוקטובר, זאת קריסת הקונספציות המנוגדות. ולכן כל אחד שהחזיק באיזושהי קונספציה על פניו הוא צדק, למעט אלה שירשה ביטחון, שחשבו שחמאס מורתע. אבל אני אסביר למה אני מתכוון. כל אחד שאמר שהגירוש מגוש קטיף יביא לאסון, אז הוא צדק, נכון? כל אחד שאמר, כן, ברור, גירוש מגוש קטיף יביא לרצח בנתיבות, הוא צדק, עובדה, היה רצח באופקים ובסדרות, ותראה מה קרה בבארי, והשחיטה במסיבה בנובה, כל מי שהתנגד לגירוש, צדק. אבל,
לא רק זה מתן.
כן, כן.
הרבנים שבאותו זמן חזו את זה, והיום התמונות שלהם מפוצות למחביר ברשתות החברתיות, הרב וולף והרב פורט, התפצו אז כמטורפים, כקיצוניים, איך שירו אותם וסחבו אותם. ויומן שאתה מסתכל לתמונות האלה היום, של אותם רבנים שהם חזו את זה.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי, חידוד מעולה. אבל בוא ניקח עוד מישהו שיכול על פניו להרגיש שהוא מאוד צדק. כל מי שטען שהזרמת כספים, כסף קטרי לחמאס, יביא לאסון, שאי אפשר להחזיק ארגון טרור מוקטן בעזה, כדי למנוע את האפשרות של שתי מדינות לשני עמים, שאני מתנגד לה לשתי מדינות ממילא, אבל אנשים באו ואמרו לך, תשמע, הבעיה הפלסטינית, אתה לא יכול להעלים אותה. אתה לא יכול להעלים אותה על ידי כך שאתה יוצר שתי קבוצות מנוגדות, פה חמאס, פה רשות פלסטינית, אז לא יכול להיות מדינה פלסטינית. הנה, זה טריק. ישרה בלוף כזה. כל מי שאמר את זה, הוא יכול להגיד, הנה, צדקתי, זה לא עובד. וכל מי שאמר, שלום עם בחרן, ושלום עם האמירויות, זה אולי נחמד, אבל מה עם הפלסטינים? גם הוא יכול לומר שהוא צדק, כי הנה עובדה, תראה מה קרה. עכשיו, אני לא מנסה להגן על הדעות האלה, אני גם יכול להתווכח איתן. אבל זה אומר שביום שאחרי, המון אנשים עם דעות מנוגדות, יגידו, תשמע, אני צדקתי. לא, אני צדקתי. כל אחד יגיד, לא, אני יותר צדקתי. עכשיו, מה תעשה עם כל הצדק הזה על הבוקר? אתה צודק ואני צודק. מה נעשה? נמשיך לריב? נמשיך להפגין אחד נגד השני? נמשיך לסנוע? עוד פעם איזה שקמה ברסלרית כזאת תופיע, הפעם אולי עם שם אחר, אבל עם סגנון מתנף. ולכן, כשאני אמרתי ביום שאחרי כולם יהיו צודקים וצריך להערך לכך, אנחנו נוכל להילחם בתופעה הזאת רק על ידי סבלנות והכלה. להבין שכל אחד מאיתנו מרגיש צודק ב-100%, וכל אחד יהיה, האדם שלו יהיה בוער, כי האירוע, האסון הזה הוא היה נוראי. ולכן צריך להבין שכולם חושבים שהם צודקים, אבל מה שחשוב זה העתיד של ילדינו. וכדי להבטיח את עתידה של המדינה, וכמו שאמרנו בתחילת השיחה, לשבור את המעגל של תסמונת 70 השנים, חמשת השלבים של אבן חלדון, ירידת הדורות, קריסת המערכת, כדי לשבור את זה, חייבים לבוא עם סובלנות, כמו שיש לך עם הילד שלך. הילד שלך מעצבן אותך, בא לך להרוג אותו, אבל אתה אוהב אותו, כי הוא הבן שלך, אתה מנשק אותו. קורה. ולכן, ביום שאחרי, כשכולם ירגישו צודקים, ואמרנו לכם, גם לא יהיה בושה להגיד, אמרת, גם אני אמרתי. בוא נתחבק ונראה איך אפשר לבנות מדינה, כי לא נוכל להמשיך להתווכח. זה לא יוביל אותנו לשום מקום.
זה בהחלט הבחנה מאוד מעניינת על כל המציאות הזאת שאנחנו חיים בה. ואנחנו לקראת סיום, אני אשמח לשאול אותך, תפיסתך מתן, לארגוני המחנה הלאומי בזמן המלחמה, ומה צריכים למעשה לעשות אחרי?
אני אענה לך גם על ארגוני המחנה הלאומי, אבל גם על מה שנקרא ארגוני החברה הישראלית באופן כללי. לגבי המחנה הלאומי, זאת אומרת, בטווח המיידי אני חושב שבעצם כל, בוא נתחיל לפוך, בוא נתחיל עם ארגוני החברה האזרחית, באופן כללי, ימין ושמאל, כל תשתית ארגונית, כל תשתית התנדבותית, כל תשתית בכלל שחשוב, שהיא תמשיך לעבוד, שהיא תמשיך לתפקד, שימשיכו לעשות. אם תרצו למשל, היה קל לנו, כי אנחנו באמת מערכת משומנת, יכלנו לעבור מנושא לנושא, אבל המשכנו לתפקד והמשכנו לעבוד. לדעתי, ביום אחרי המלחמה, כל הארגונים החברתיים שכרגע פועלים, כל מיני ארגונים, באתי להגיד מומנטום, אבל מומנטום באמת הם עושים רק ציוד לחיילי צהל, אבל הארגונים טיפה יותר רחבים, אחים לנשק עוד פעם, אם תרצו, הם צריכים ביום שאחרי המלחמה, להמשיך את הסיוע לשיקום, לעזור למפונים, לעזור לבנות פיזית את שדרות, את נתיבות, את אופקים, לבנות את הצפון, להמשיך להתנדב, להמשיך להשתמש בתשתית הארגונית, בתשתיות הארגוניות החברתיות, כדי לבנות מדינה. אין ספק שהארגונים החברתיים פעלו הרבה יותר טוב מהמדינה. תקומה, שכחתי להגיד את השם, את מנהלת תקומה של ברל קרומבי, כל התשתיות האלה שמו הרי את הכל בצד והתחילו לתפעל ולבנות ולתספק את החיילים, הם צריכים להמשיך עם זה. לגבי המחנה הלאומי, בוא נתמקד. מעבר לבנייה פיזית של מדינה, המחנה הלאומי, הארגונים חייבים לשמור על האמונה בצדקת הדרך, ולהזכיר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, שמדינת ישראל חייבת להיות מדינה יהודית, לאומית, ולהציב כל הזמן מענה לכל מיני שקרים ופרופוגנדה, שיכול להיות שכן יעלו. אתה יודע, תמיד יש לך את כל המתנפים, כל מיני, כאלה שפתאום ירצו להאשים באסון, אני לא אומר שכולם, כן, אבל יהיו מישהו שיקום ויגיד, האסון הזה קרה בגלל המתנחלים, אוקיי? הרי זה יקרה, כי האירופאים יודעים שלם כסף לאנשים כאלה. אז אנשי המחנה הלאומי צריכים לבוא ולומר, לא, זה לא נכון, והנה הוכחות לכך. וברמה שחלטנית, להוכיח כל הזמן לציבור, עד כמה זה חשוב שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית, ותמשיך לשמור על זהותה, על מורשת שלה, ולא לגעת בחוק יסוד הלאום, וכן להתיישב ביהודה ושומרון, חייבים להמשיך עם זה בכל הכוח, כי יהיה מי שינסה לפגוע בזה, וזה הכל יהיה כסף מבחוץ. לדעתי, הכסף מבפנים, הכסף היהודי, אני מקווה שאני לא טועה, הכסף היהודי מהעולם פחות ילך לדעתי לארגונים כמו בצלם וכאלה, אני צופה ירידה, אולי אני רק מקווה, אבל כי גם יהדות העולם חטפה פה מכה מטורפת. צריך להבין את זה, שגם הקונספציה שלהם קרסה, בטח של השמאל היהודי בעולם, קרס באופן טוטלי. הרי השמאל בארצות הברית, מה הוא אמר תמיד? יש הבדל בין אנטי-ציונות לאנטישמיות. ישראל היא לא בסדר, אבל אנחנו אחלה, אנחנו יהודים. אבל מה צועקים לך היום בהפגנות באוסטרליה וכל מיני כאלה? גז דה ג'וז. גז דה ג'וז. תשימו את היהודים בגז. הם לא אומרים גז דה ישראליז. הם לא אומרים פאק דה ישראליז. הם אומרים fuck the Jews, כלומר בסוף הם נגד היהודים, הם רואים במדינת ישראל כמו שהיא, במדינת יהודים, והם רואים את כל היהודים בעולם כאנשים סנועים, אנשים זרים, הם נטע זר. והשמאלנים היום בעולם, זה נראה שחווים משבר משמעותי מאוד עם זה, ולכן אני חושב שהם כן מבינים היום את הצורך של ישראל כמדינה יהודית, ולא רק כמדינה ליברלית דמוקרטית. אז אני מקווה שארגוני החברה האזרחית במחנה הלאומי ימשיכו לקדם את האמונה בצדקת הדרך, את הציונות, את המורשת, זה יהיה אחד התפקידים הגדולים שלה, ולנסות להתחבר גם ליהדות העולם ולתת להם את המענה הנכון, המענה הלאומי.
טוב, אני מקווה שבאמת שהתחזיות שלך מאוד מאוד אופטימיות התרחשו, כמו שאנחנו יודעים יש תמיד את האתגר היום האחרי שיתנו עוד סיבה לאנטישמים לשפוך כספים על אויבים מבית ומבחוץ, למשל נוכחות צבאית בעזה, עוד כיבוש וכן הלאה, עוד יותר צריך אולי בצלם, וטוב, זה היה מרתק בסך הכל. מה שמתוכל לענות ממש במשפט אחד לסיום, בגלל שנגמר לנו הזמן, ציינת החלפתם של כל דור הקונספציה, בחירים מערכת ביטחון ופוליטיקאים, מי הראויים להחליף אותם, לפי דעתך?
הילדים שלנו.
אתה אנשי ביטחון גנרלים? עוד, זה יפה.
אני חושב שתראה, במערכת הפוליטית בישראל, בדרך כלל, תמיד בולטים אנשים שמגיעים מעולם הביטחון, אבל מגיעים גם מעולם האזרחי, וככה זה יישאר. אני חושב תראה, הדור שלך ושלי, יונה, יש לו רק מטרה אחת לדעתי, אנחנו נולדנו כדי להעביר את הלפיד לדור הבא, כאשר הוא בוער, לא להעביר אדמה חרוכה לילדים שלנו. המשימה ההיסטורית שלנו זה באמת לשבור את מעגל 70 השנים. אנחנו, זה המשימה שלנו. אנחנו לא, בעיניי, לא הדור אתה יודע, זה לאו דווקא הדור שהמשיח אוהב אותו כל כך שהוא יבוא מהר יותר. יש צדיקים מאיתנו. אנחנו צריכים להעביר את הלפיד כמו שצריך לדור הבא. הדור הבא בעיניי יהיה יותר טוב, כי להבדיל מאיתנו, אפרופו אבן חלדון ומה שדיברנו, הדור הבא הוא דור שנולד למציאות שהוא יודע שהעולם יכול להתהפך לו. זה דור שאלה שהיום הם ילדים קטנים, כן, הנוער, הוא יודע מה זה מגיפה עולמית קורונה, הוא חווה את זה בילדותו, הוא פתאום קולט מלחמה שהוא פתאום, להבדיל, תבין, ההורים שלו נמצאים בתדהמה, במועקה, הילדים מבינים הכל, הם רואים אותנו, את האבות, את האימהות, בפאניקה, אבות שהלכו למילואים או אמאות שהלכו למילואים, המציאות שורטת אותם למקום כזה שהם יהיו בעיניי הרבה יותר בוגרים, הרבה יותר מפוקחים, הרבה פחות הרבה יותר בעלי אחריות מאיתנו. ואם נצליח בעזרת השם להעביר להם את הלפיד, רק תן להם את הלפיד והם ייקחו את זה למקום טוב יותר מאיתנו, כי הם עברו בילדותם דברים שאנחנו לא. כל האסון הזה שקרה, הרי בבארי, בגדר, במכשול, ישבו רמטכ"ל וראש אמן, וחשבו שלא יקרה כלום. הם הפקירו את הגזרה, לא היו חיילים בכלל. למה הם ככה התנהגו? כי הם אמרו, מה כבר יכול להיות? דור שכל היום במה כבר יכול לקרות? זה דור שימות. אז אתה מבין, זה כמו לנסוע באוטו, בלי חגורת בטיחות, ב-200 קמ"ש, שיקור, ולהגיד מה כבר יכול להיות? זה בעיניי ראש אמן, זה בעיניי הרמטכ"ל, וכל השאר גם, גם ראש השבק. אני חושב שגם נתניהו אשם, כי הוא הבוס, הוא חייב לצאת באחריות, אבל אנשי הביטחון שחשבו שלא יקרה כלום, כי מה כבר יכול להיות? זה דור מקולקל. אני מאמין שהילדים שלנו לא יהיו כאלה. והמטרה שלנו זה לבנות מדינה ולהבטיח את עתידה, כדי להעביר להם לפיד בוער של אש התורה, של אש האהבה, של אש הציונות, של אש המורשת, של אש ישראל. זהו, ככה אני חושב.
מקווה שבאמת עכשיו שאנחנו במלחמה וכל החברה מתגייסת, ימין ושמאל מתגייסים, פצעים נהרגים, אז יהיה כמו שהרמב"ן אמר, מעשה אבות, סימן לבנים לעתיד טוב יותר. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, ובהצלחה עם הקונספט החדש של שיחת הטלפון והפודקאסט.
תודה לך, יונה. להתראות.
שמחה רבה. להתראות.